אחים יקרים, אמר רבי יוחנן בן זכאי, גמרא בבבא קמא, אמר בוא וראה כמה גדול כבוד הבריות, שאדם שגנף שור ישלם 5, ואדם שגנף שה ישלם 4. ולמה? כי אדם שגנף שה הוא לקח אותו על הכתפיים שלו, והיות והוא נתבזה, כמה התורה חסה על הכבוד שלו. אמר רבי יוחנן בן זכאי, במה אנחנו עוסקים? בגנב. אבל היות ובגניבה שלו היה פה ביזיון, הוא התבייש, התורה חסה עליו והורידו לו את התשלום שהוא אמור לשלם בעבור הגניבה. מסופר על אדם שהיה מתפרנס מחטיבת עצים. היה הולך ליער, חוטב עצים. ויום אחד, תוך כדי שהוא חוטב את אחד העצים, הוא רואה מתקרב מולו אריה. הוא קפא במקום מפחד, הוא לא יכל יותר להזיז את הידיים. אדם שרואה אריה, מבין שאפילו להגיד שמע ישראל, אין לו הרבה זמן, אין לו יכולת, אין לו יישוב הדעת. הוא קפא במקום. ואריה מתקרב אליו, עושה את הצעדים והוא כבר מאוד מאוד קרוב אליו. ואז האריה פותח את פיו ואומר לאותו אדם, מה שלומך? ואותו אדם באלם, אומר לו, ברוך הבא לממלכה שלי. כל היער הזה, זה הממלכה שלי, אומר לו אריה. ואותו אדם מתחיל לאט לאט לנשום, ואז הוא אומר לו, כן, תודה רבה, אני יכול לכתוב עצים? אמר לו, כן, אני מסכים לך. ותוך כדי שהוא חוטף את העצים, האריה רץ, מביא חוט, חבל, עבה ארוך, הוא אומר לו, בוא נקשור את זה לאחד העצים שאתה רוצה לקרות אותו, ואומר לו, תקשור את זה לעץ, ואת הקצה תקשור אליי, לגוף שלי, אומר האריה, ואז האריה רץ בכל הכוח, עוקר לו את העץ, וככה האריה עוזר לאותו אדם לכתוב את העצים. ואז הם נהיו חברים מאוד מאוד קרובים. יום אחד, אחרי שהם עבדו קשה, פעם אחת, החוטב עצים היה שם את ראשו על הגוף של האריה ומתנמנם, פעם אחת, האריה שם את ראשו על הברכיים של אותו חוטב עצים ומתנמנם. ובאחד הימים שאריה עצם את העיניים לכמה רגעים והיה עייף כשהראש שלו על הברכיים של החוטב עצים, האריה ככה פייק, פתח את הפה עם פיוג גדול, ואותו חוטב עצים אמר, איזה ריח לא נעים יוצא מהפה שלו, של האריה הזה. האריה שמע, למרות שהעיניים שלו היו סגורות, הוא שמע ולא אמר מילה. יום למחרת, האריה מגיע לאותו חוטב עצים ביער, ואומר לו, אתה מפסיק לכתוב עצים. אמר לו, למה? אמר לו, אני רוצה שתיקח את הגרזן, ותשים עם כל הכוח שלך פה, בראש שלי. אמר לו, מה פתאום? נראה לך שאני אעשה את זה לחבר קרוב כמוך? בחיים לא, למה אתה מבקש ממני דבר כזה? אתה צוחק עליי. אמר לו, אני מבקש תעשה את זה עכשיו, אם לא, אני מגרש אותך מהיער. אמר לו, למה שאני אעשה את זה? זה יכול להרוג אותך. אמר לו, בכל הכוח אתה חובד בי. יש לי כאב ראש מאוד מאוד גדול, ורק החבטה שלך עם הגרזן מסוגלת להעביר את הכאב שלי. תעשה את זה עכשיו. אמר לו, לא, אני מתחנן אליך. אמר לו, עכשיו, אם לא, אני מגרש אותך. ואם אתה תמשיך ככה, אני גם אתרוף אותך. הוא הבין שאין לו ברירה חוטב עצים, ואין לו הרבה ברירות, והוא לקח ככה בידיים רועדות, כל כולו, בלב, נרגש ומפוחד, הוא תופס את הגרזן, ועם כל הכוח, הוא חובד בראשו של האריה. שפריץ של דם, השפריץ החוצה, האריה עשה אחור הפנה, והתחיל לרוץ, ועזב את היער. ואותו חוטב עצים אמר, אוי לי שעשיתי את זה. איך הסכמתי? איך הסכמתי לאריה שאני אעשה את המעשה הזה? מי יודע עוד כמה זמן הוא יהיה בחיים? מי יודע? הוא מאבד דם, מי יטפל בו? איך עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? אבל הוא הבין שלא הייתה לו ברירה. האריה אמר לו, אם אתה לא עושה את זה, אני טורף אותך. זה לא נתן לו מנוחה. יום למחרת, הוא חוזר ליער, הוא מחכה, מסתכל ימינה שמאלה, הוא מחפש את האריה, הוא לא מוצא. עוד יום, ועוד יום, ועוד שבוע, האריה כבר לא מגיע ליער. ואותו חוטב עצים, הלב שלו נצבד בקרבו, הוא אומר, אוי לי, שכנראה בידיים שלי, הרגתי את החבר הכי טוב שלי. עברו שבועות, הוא מגיע ליער, תופס עץ אחד, מתחיל לעבוד עליו, ואז הוא רואה מרחוק את אותו אריה. הוא אומר, זה הוא, זה לא הוא, זה הוא, הוא חי, הוא מתקרב אליו. ואותו חוטב עצים רץ אליו, אומר לו, אתה בחיים. האריה מתקרב אליו, ואומר לו, כן, אני בחיים. אומר לו, מה קרה לך? למה אתה מדבר אליי בכזאת קריאות? אמר לו, אריה, בוא תתקרב אליי. אמר לו, לאן? אומר לו, בוא תתקרב אליי לפנים שלי. אותו חוטב עצים פחד. אמר, אבל אין לי ברירה. הוא מתקרב, ואז האריה אומר לו, אתה רואה את המקום שחבטת בי? הוא אומר לו, כן, אני רואה שלך צלקת. אמר לו, הצלקת הזאת, היא כל השבועות האלו, הלכה ונסגרה. הלכה ונתמעתה. עוד מעט, כבר לא יהיה כלום. אבל אותו יום, שהוצאת מהפה שלך, כמה ריח רע יש בתוך הפה שלי, זה צלקת שעשית לי בלב, אותה אני לוקח כל החיים, זה צלקת שלא נסגרת. זה צלקת ששום תפרים לא יכולים לתפור אותה. ואת זה רציתי להעביר לך. אריה פנה לאחור וברח מהיער ויותר לא נפגש עם אותו אדם. אומרים רבותינו שאותו מעשה, אותו נמשל, הוא נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו ביום יום רגע רגע. בכבוד הבריות שלנו, שלפעמים במילה אחת אנחנו לא מבינים שאנחנו הולכים לעשות צלקת לזה שעומד מולנו, והצלקת הזאת תלווה אותו כל החיים שלו. לפעמים אפילו סליחה ומחילה, ואפילו התפייסות שהולכת ומתמשכת, לא תסגור צלקת שנעשתה בצורה כזאת, באותו רגע, עם כל הכעס, עם כל הכאב, עם כל ההכפשה, עם כל הקינה שהייתה באותו רגע, לאותו אדם שספג את זה, לאותה אישה שספגה את זה, זה ילווה אותם כל החיים שלהם. ואנחנו חס ושלום לא רוצים להיות במקום הזה. אנחנו לא רוצים להיות במקום של המבזה. אנחנו לא רוצים להיות במקום של אותו אחד שמשפיל את החבר שלו. שאלו פעם את החזון איש, מהי דרגת השיא שאדם יכול להגיע בעולם הזה? מה דרגת השיא שאדם יכול להגיע בעולם הזה? ככה שאלו את החזון איש. והוא אמר להם, לעבור 70 שנה מבלי לפגוע בבן אדם. תשובה של החזון איש. דרגת השיא שלנו בעולם הזה, זה לחצות את העולם הזה 70 שנה, מבלי שפגענו בבן אדם. זה לא פשוט. אבל אם נחיה את האמרה הזאת, אם נחיה את האמרה הזאת יום יום, אז ודאי וודאי שנתחיל הרבה יותר להיזהר מלפגוע חס ושלום בשני. פעם הוזמן רבי אהרון קוטלר, ראש ישיבת ליקוויד בארצות הברית, זכר צדיק וקדוש לברכה, הזמינו אותו לאספת רבנים מאוד מאוד גדולה לטקס עצה, ומאוחר יותר הוא הגיע כמובן יותר מוקדם מכולם, והוא תפס שם איזה ספר של סיפורי צדיקים, פתח אותו עד שהגיעו כל הרבנים, וכשנתאספו כל הרבנים, הסתיימה הישיבה, הוא פנה אליהם בשאלה, אמר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אמרו לו, מה? אמר להם, תראו, אני, עד שהגעתם, לקחתי פה ספר על סיפורי צדיקים, והתחלתי לקרוא, ונעצרתי פה בסיפור שלא השאיר אותי רגוע, ואני רוצה לשאול אתכם אם יש דבר כזה במציאות. אמרו לו, מה? אמר להם, אני קורא פה סיפור על רבי בוני מפשיסחה, שהיה צדיק גדול, שהעיד ואמר לאנשי דורו שיכולתי בצעירותי להביא את המשיח. רק לא עשיתי את זה בגלל שבדור שלי היה בעל האוהב ישראל, האדמור מאפטה, שהוא היה יותר מבוגר ממני, הוא היה כבר זקן, ולא רציתי לפגוע בו שהוא יבין שאדם צעיר יכל להביא את המשיח ולא הוא, לכן לא הבאתי את המשיח. אמרו לו הרבנים לרבי אהרון קוטלר, רבנו, מה השאלה? אמר להם, מה השאלה? איך יכול להיות שאדם שיודע שהוא מסוגל להביא את המשיח, לא עושה את זה בגלל שהוא חושב שזה יפגע ואדם מבוגר יותר ממנו, צדיק, כמה הצדיק שלו יהיה? אנחנו 2000 שנות גלות, מחכים שיבוא הגואל, ייפסקו הצרות, ייפסקו הפיגועים, ייפסקו המחלות, ייפסקו הרדיפות, 70 אומות שקמים עלינו חס ושלום לחלותנו, והקדוש ברוך הוא כל יום עושה לנו ניסים. ואתה רוצה להגיד לי שאתה מעכב את המשיח בגלל שיש יהודי יותר מבוגר, צדיק ממך, שיכול להיפגע, שהוא ישמע שצעיר ממנו יכל להביא את המשיח ולא הוא? מה הולך פה? כל הרבנים הכי יקרים שתקו שתיקה רועמת. לאף אחד לא הייתה תשובה. עד שקם אחד, יהודי פשוט, שליווה את אחד מהרבנים האלו, ואמר, אם אפשר אני יכול לענות תשובה? אמר לו רבי אהרון קוטלר, בכבוד, אני מחכה לתשובה. אמר לו, רבנו, השאלה ששאלת מתורצת בתורה. אמר לו, איפה? אמר לו שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה, ואמר לו, משה, משה, הגיע שעת גאולתן של ישראל. לך תגל אותה ממצרים. משה רבנו מעכב את בורא עולם 7 ימים בסנה, ואומר לו, אני לא יכול לגאול. וחז"ל מגלים לנו למה משה רבנו לא רוצה לגאול. כי יש, אומר משה, לקדוש ברוך הוא, יש לי אח יותר גדול, שקוראים לו אהרון. ואם הוא ידע שאחיו הקטן נבחר להיות הגואל של עם ישראל, זה יכול לפגוע בו. והיות וזה יכול לפגוע בו, אני לא רוצה להיות הגואל, מכילה בורא עולם, תבחר לך מישהו אחר, שלח נא ביד תשלח. אני לא הגואל. 7 ימים. משה רבנו מעכב את בורא עולם מלגאול את ישראל, כי יש לו חשש שאחיו הגדול, אהרון, ייפגע מזה. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, משה, לא רק שאחיך לא ייפגע, אלא ורעך ושמח בליבו. אני מגלה לך, אומר בורא עולם למשה, שאני היחיד בעולם שחוקר כליות ולב. ואני יודע להגיד לך עכשיו בדיוק מה התחושה שלו בלב, לא חיצוני, שהוא יגיד לך, לא, לא נפגעתי, הכל בסדר, אבל בפנים הוא נפגע. היחיד בעולם שחוקר כליות ולב, זה בורא עולם, והוא מעיד למשה רבנו, לא רק שאהרון לא ייפגע, ורעך, כשהוא יראה אותך הגואל, ושמח בליבו, תהיה לו שמחה עצומה שאתה הוא הגואל. ורק כשמשה שמע את זה, הוא נתרצה, והלך להיות הגואל. אמר אותו יהודי פשוט בכנס רבנים לרבי אהרון קוטלר, השאלה שלך מתורצת בתורה. אמר לו רבי אהרון קוטלר, דע לך שמעולם לא ניצחני אדם, ואתה היום פעם ראשונה ניצחת אותי, ואני מודה לך על זה. הוא נתן לו תשובה מהתורה להגיד לנו כמה זהירות אדם צריך, גם אם יש לו כוח להביא את המשיח, כוח עכשיו לגילוי עצום, להפסיק את כל הצרות של עם ישראל, אבל אם זה חס ושלום גובל בצער של השני, אני מעדיף לא לעשות את זה. זה חילוק מאוד מאוד דק, אחים יקרים, בחיים שלנו, אבל ככל שנלמד את הנושא הזה, ככל שנפנים את הנושא הזה, ונתחיל בעזרת השם לחיות אותו, נדע גם להתמודד עם זה, נדע גם ליישם את זה בשטח, ונדע שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בשביל זה באנו לעולם הזה, אחים יקרים. אומר החזון איש, לעבור 70 שנה, היה שווה לאדם. אם אתם שואלים אותי מה דרגת השיא של האדם בעולם הזה, לעבור 70 שנה, אומר החזון איש, מבלי שפגעת בבן אדם אחד, להגיד לנו מה רוצים מאיתנו בשמיים. זה לא פשוט. אנחנו עוברים את הניסיון הזה רגע רגע בבית, עם האישה, עם הילדים, עם השכנים, בעבודה, בבית הספר, בתלמוד תורה, כל אחד איפה שהיא נמצא. כל רגע הניסיון הזה תופס אותנו. אומר רבי אליהו האיתמרי, שרציחת אדם נעשית פעם אחת, אבל על בנת פנים היא רציחה שחוזרת פעמים רבות. אומר רבי אליהו האיתמרי, אחים יקרים, שאדם שחז ושלום לקח חיים של בן אדם, הוא רצח אותו פעם אחת. אבל אם חז ושלום הוא הלבין את פניו, הרציחה הזאת חוזרת כמה וכמה פעמים, כי אותו אדם נזכר בזה, אותו נפגע נזכר בפגיעה הזאת, ועוד פעם הוא נרצח מחדש. עוד פעם ועוד פעם. ככל שנבין את זה, אחים יקרים, ככה יהיה לנו יותר כוח, לא רק לפגוע חס ושלום, אלא לתת לו את המילה הטובה, לתת לו את החיבוק, לתת לו את החום, לתת לו את מה שהוא באמת צריך, שיהיה לו כוח להמשיך עוד יום ועוד יום. חז"ל הקדושים מספרים במסכת כתובות על צדיק שקראו לו מרוגווה. והצדיק הזה מרוגווה, היה לו מנהג מאוד מאוד מיוחד. הוא היה הולך עם אשתו הרבנית, מבלי שאף אחד יראה אותם, לאחד השכנים העניים הגדולים ביותר שהיה לו, והם היו משחילים מעטפה עם כסף מתחת הדלת הכל כך רעועה ושבורה והסדוקה, שאותו אני לא ידע ובורחים משם. מספר את הגמרא בכתובות שיום אחד, אותו אני אמר לעצמו, אני חייב לדעת מי זה משחיל לי כסף כל פעם מתחת לדלת. מי זה הצדיק הזה? ואותו אני התכונן באותו יום, הוא היה כבר מוכן שאיכשהו יראה את המעטפה מתחת לדלת, הוא מיד יפתח את הדלת, ומיד ידע מי זה הצדיק הנסתר הזה, שכל פעם בא ומשחיל לו מעטפה מתחת לדלת. והנה אחים יקרים, אומרת הגמרא, שיום אחד מרוגווה לוקח את המעטפה עם אשתו הרבנית, מגיעים בשקט לבית של אותו אני, ואיך שהם משחילים את המעטפה, אותו אני קולט את המעטפה מבצבצת מלמטה, פותח את הדלת, ואיך שהם רואים שאני פותח את הדלת, הם תפסו ריצה שניהם וברחו כל עוד נשמתם בם, והם בורחים, והוא רץ אחריהם כדי לראות את הפנים שלהם. אומרת הגמרא, והם רצים כדי שהוא לא יראה אותם, כדי שלא לבייש אותו. הם רצים כדי שלא לבייש אותו, שהוא לא יראה מנתן. אומרת הגמרא, הם נכנסים לסמטה והם רואים תנור, והם נכנסים לתנור שניהם וסוגרים. תנור חם. אומרת הגמרא שהרגליים של מרוגווה התחילו כבר עם גביעות. אבל הוא אומר לאשתו, היה שווה לנו להשליך את עצמנו לתנור ולא להלבין את פני השכן שלא יהיה לו הלבנת פנים. חז"ל שואלים שם במקום, למה למרוגווה נכוו הרגליים ולאשתו לא קרה כלום בתנור? הם היו באותו תנור, באותה רמת חום, למה נכוו לו הרגליים ואשתו יצא כאילו כלום לא קרה? אומרים חז"ל שתמיד מרוגווה היה רגיל לתת צדקה בכסף. הוא נותן צדקה לעני, העני מקבל כסף, עם הכסף הזה העני צריך ללכת ולקנות מצרכים, להביא אותם הביתה ולעשות עם המצרכים האלו אוכל. וכשהעניים היו באים לביתו של מרוגווה, אשתו הרבנית הייתה מביאה להם סיר מוכן של אוכל. הם לא צריכים ללכת לחפש, לקנות ולהכין. זה כבר היה מוכן. והיות שהיא הייתה מביאה, עושה צדקה, שהיא מושלמת, שזה כבר הכל מוכן, הרגליים שלה גם לא נכוו בתנור, להגיד למרוגווה שהצדקה שלה גדולה יותר, שהיא לא נתנה לעני ללכת ולהתאמץ כדי להביא אוכל לתוך פיו. אבל מה שלימדונו רבותינו, מה שמרוגווה לימד אותנו, זה מוטב שהאדם ישליך עצמו לכבשן האש לתנור לוהט. ואל ילבין פני חברו ברבים. ככה הגמרא בברכות בדף מ"ג לומדת שם, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנהלן מתאמר לומדים את זה, שלא רצתה לבייש את חמי היהודה שממנו היא נתעברה, ואמר הוציאוה ותשרף, והיא יכלה להגיד ממך אני מעוברת, והיא לא רצתה לבייש אותו ברבים, אמרה רק למי החותמת הפתילים והמטה, לא אני הרע, למי הסימנים האלו, ואף אחד לא ידע למי הסימנים, רק יהודה ידע. והוא יכל להכחיש את זה כדי לא להתבייש. אבל אמר צדקה ממני, זה ממני, אל תוציאו אותה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש. זה יותר, מה זה נוח? לשים קרית עם נוצות זה נוח. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מגיע לידך ניסיון, שאתה חס ושלום צריך לבזות מישהו, לפגוע במישהו, להשפיל מישהו. אני אומר לך, אומר רשב"י, שיותר נוח לקפוץ לאש כמו קרית של נוצות מאשר לבזות אותו. נוח לאדם. זה הכי מקרים במאמר מוסגר, זה הסוד של המדורה בלג בעומר. למה אנחנו עושים מדורה? יש כמה טעמים. זה הטעם הכמוס למה אנחנו עושים מדורה. כי יום לג בעומר זה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי אומר לנו ביום ההילולה, תדליקו מדורה, תתקרבו לאש ותתחילו להרגיש את החום. וככל שתרגישו את החום, אני רוצה שתזכרו במה שאמרתי במסכת ברכות בדף ממגימל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ואז נזכר בזה, בממרה שלו, וזה הסוד של המדורה, שנחיה את זה שנוח לנו חס ושלום, מאשר להלבין פני חברו ברבים. להגיד לנו מה זה חס ושלום, לא להלבין את החבר, את החברה ברבים, חס ושלום, בעבודה, בכל מקום. ואדם יכול להגיד, מה כבר עשיתי? זה בצחוק, וגם היא צחקה, וגם הוא צחק. אולי הנפגע או הנפגע צחקו, אבל אחר כך, הם לקחו את זה בלב נשבר בלילה, הכרית שלהם התמלה בדמעות, והם הולכים את זה יום, 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 יום. זה פצע שהוא לא נסגר. ומזה, אחים יקרים, אנחנו צריכים להיזהר, ואת זה אנחנו צריכים לקחת כל החיים שלנו, אחים יקרים. לדעת מה רוצים מאיתנו בשמיים. פעם אחת בליל הסדר, מסופר על רבי עקיבא איגר, היה גאון הגאונים. הוא יושב בליל הסדר עם כל המשפחה המורחבת שלו, כל החסידים שלו, והנה תוך כדי הסדר, אחד האורחים החסידים, בטעות, הזיז את המפה, וכל הכוס יין נשפכה על המפה היוקרתית, נשברה על הרצפה. באותה שנייה, הזיז רבי עקיבא איגר את הכוס שלו מבלי שאף אחד יראה, הזיז את השולחן, הכוס שלו נפלה, נשפכה ונשברה. ואז רבי עקיבא איגר אמר לכולם, אני חושב יש פעיה עם הרגליים של השולחן, כוסות נופלים פה אחת אחרי השנייה. ואז הוא ראה את אותו חסיד שרגע לפני כולו החביר מהבושה, איך קרה לי דבר כזה בשולחן של גאון הגאונים, והרסתי לו את המפה ושברתי לו את הכוס והרסתי את הסדר. אבל הוא לא נתן לו להרגיש את זה. הוא נתן לו להרגיש כל כך טוב, כל כך בנוח, זה לא קרה רק לי, זה קרה לרב. יש פה בעיה בשולחן, תודה בורא עולם, הצלת אותי. אותם צדיקים חיו את השני. כל אחד מאיתנו שהיה יושב בשולחן הזה, אחים יקרים, איך היה מסתכל על אותו חסיד, על אותו אורח? כל אחד היה אומר לעצמו, מה הוא לא יכול להיזהר, לא להזיז את המפה, לא יכול לקחת ביותר עדינות, אומר לעצמו. באותה שנייה, אחים יקרים, אם רבי עקיבא איגר לא חי את השני, לא חי את הזהירות מלפגוע בשני, הוא לא עושה את הפעולה הזאת. הוא לא עושה את זה באותה שנייה. אבל להיות, והצדיקים שלנו, משרישים בנו את המידה הזאת של לחיות את זה, באותו רגע אני כבר רואה 10 מהלכים קדימה, על מנת שהוא לא יתבייש פה, אני עושה את אותו דבר ולא נותן לו ואני נותן לו להבין שזה לא הוא, אלא יש פה בעיה אחרת, והוא יכול להרגיש בנוח ולהמשיך את הסדר כרגיל. כמה זה נפלא, אחים יקרים. כמה זה גדול. איזה גאונות זאת בבן אדם לחברו. כמה אנחנו רוצים להיות שם. וכשאנחנו בעזרת השם נהיה שם, אני אומר לכם, אחים יקרים, זה לא אני אומר את זה, חזל חותמים על זה. האדם הזה הוא מבורך בכל הברכות שבתורה. כל הברכות שבתורה, בין אדם לחברו, זה כל הברכות שבתורה. הקדוש ברוך הוא אומר, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, בין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. להגיד לך שזה יותר גדול מבין אדם למקום, לבורא עולם. אומר בורא עולם, מה שיש לך איתי יגיע יום כיפור, היום יחפר. מה שעשית נגדי כל השנה. אבל מה שפגעת בחבר שלך, מה שפגעת בחברה שלך, אני לא יכול לעזור לכם מחילה. עד שתבקשו סליחה. עד שתפייסו אחד את השני, להגיד לך שזה הדבר הכי גדול. ולפני שמבקשים סליחה, אם לא פגענו, והגדלנו לעשות ונתנו מילה טובה, והחמנו, וחיבקנו, והרפנו חום ואהבה, אז ודאי וודאי שאותו אדם הופך להיות כלי קיבול, להוריד לעצמו שפע אדיר של ברכות וישועות. מי לא רוצה את זה? יש סיפור מבהיל, שסיפר לי אותו הרב גרוסמן שיחיה, גאון הגאונים, מלאך השם צבאות, רבה הראשי של מגדל העמק ונשיא מוסדות מגדלור, קודש הקודשים, אני זוכה כל בוקר לשבת איתו וללמוד איתו וליהנות מזיף פניו, מלאך השם צבאות. כמה הוא גדול באהבת ישראל, אי אפשר להבין ולהכיל את זה, אחים יקרים, עד שאנחנו לא רואים את זה בעיניים, ועל זה אמרו חז"ל, גדול שימושה יותר מלימודה. גדול שימוש תלמידי חכמים יותר מהלימוד של התורה, כי כשאתה יושב ליד צדיק, כשאתה יושב מול צדיק, יום יום, ואתה רואה איך הוא מתנהג עם הבריות בסיטואציות לא פשוטות, ואתה רואה איך לכל אחד הוא נותן את הלב שלו, אנשים שהוא לא מכיר, אנשים שעם בעיות, אנשים שבאו מסוף העולם, ועכשיו הוא ממהר, והנהג שלו מחכה, ויש לו, הוא צריך להיות סנדק עוד מעט, והזמינו אותו לחתן בערב, ויש לו אלף ואחד דברים שהם מצוות, לא פחות חשובות. הוא מפנה את הכל לאותו אדם שכבר הגיע אליו, ופנה אליו בבקשה, והוא נותן לו את הלב שלו על מגש על השולחן. והרב מספר לי, סיפור מביל. הוא אומר שהרי הוא חסיד של האדמור מיללוב, זה של הצדיק הקדוש לברכה, שהאדמור מיללוב הוא זה שאמר לו לפני יותר מ-50 שנה, תעלה על אוטובוס ותראה מה אפשר לעשות במגדל העמק. ומאז מגדל העמק השתנתה מן הקצה לקצה. ואותו אדמור מיללוב, הוא מספר שיום אחד הוא נמצא בטיש בבני ברק, בליל שבת, טיש עם כל החסידים, ולטיש הזה מגיע אברך, שהוא לא במניין של החסידים, הם לא מכירים אותו, הרב האדמור לא מכיר אותו, והוא מצטרף אליהם. ואיך שהוא הצטרף אליהם, כל אותם דקות שאותו אברך נמצא שם, האדמור מיללוב מיישר אליו עיניים, מיישר אליו עיניים. וזה מראה לא רגיל, לא שגרתי, שהאדמור מסתכל על אחד מהחסידים או אחד מהאברכים, האדמור היה כולו אש, קודש, כולו, העיניים שלו עצומות, והוא נמצא בכלל בעולמות העליונים, והוא לא מפסיק להסתכל על אותו אברך חדש שהצטרף. ואז תוך כדי הטיש, האדמור מבקש עם הידיים ככה כקורא לאותו אברך חדש. ואותו אברך חדש מתחיל לרעוד, הוא מתקרב אל הקודש, הוא אומר, מה עכשיו הוא קורא לי, מה קרה? אז הוא מתקרב אליו, והאדמור מיללוב לוחש לו באוזן סוד, באותו רגע האברך עושה אחור הפנה ועוזב את הטיש. אחד החסידים רואה את זה, הוא רץ אחרי אותו אברך, הוא אומר לו, רגע, חכה. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אני מתחנן אליך, תגיד לי, מה היה פה? הגעת לפה בפעם הראשונה, הצטרפת אלינו, והאדמור לא הפסיק להסתכל עליך, והוא מיישר אליך מבטים, והוא קורא לך, והוא אומר לך סוד, והסוד הזה גורם לך לעזוב את הטיש, מה הולך פה? בבקשה, תגלה לי מה הוא אמר לך. אמר לו, אני אגלה לך שלאדמור שלכם יש רוח הקודש. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, אני אגלה לך. זה כבר תקופה שאני בוויכוח מאוד גדול עם אשתי, איפה לשים את הנרות שבת. אני רוצה להמשיך את מנהג אבותיי שהנרות שבת יהיו באמצע השולחן שבו אנחנו סועדים. והיא רוצה להמשיך את מנהג אבותיה לשים את נרות השבת שהדליקה בשידה מול השולחן, שלא יתפוס מקום בשולחן. וכל שבת אנחנו מתווכחים, והיא לא מקשיבה. ואמרתי לה השבת, שאם את לא תקשיבי, ואני אחזור מבית הכנסת, והנרות לא יהיו על השולחן כמנהג אבותיי, ואת תמשיכי כמנהג אבותייך, אני פה לא יהיה בבית הזה. באתי מבית הכנסת, ראיתי את הנרות על השידה כמנהג אבותיה, אמרתי, אני קם והולך, יצאתי מהבית, סגרתי את הדלת, והגעתי לפה לטיש שלכם. ומהרגע שהגעתי, האדמור מסתכל עליי, ואני לא מבין למה. ואז הוא קורא לי, ואני לא מבין למה. ואז כשאני מטה אוזן, והוא לוחש לי באוזן, הוא אומר לו, מה הוא לחש לך? אמר לו, אתה רוצה לדעת מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, איך יכול להיות, יהודי יקר, איך יכול להיות שנרות שבת, זה הסגולה הגדולה ביותר לשלום בית, זה מה שגורם לכם לריב בבית. אני מבקש ממך, יהודי יקר שלי, תחזור הביתה לאשתך הרבנית, ותאפשר לה לשים את הנרות איפה שהיא רוצה, כמנהג אבותיה, ולהשכין שלום בין איש לאשתו, בבקשה ממך. הוא אומר, אני הייתי באלם, קפאתי, איך הוא רואה מסוף העולם ועד סופו? איך הוא יודע את הדבר הזה? זה רק בורא עולם ואני ואשתי יודעים את זה. לרב שלכם יש רוח הקודש. ומה זה אחים יקרים להגיע למעלה של לראות הצער של השני? לחיות את השני! אדמו"ר מלילוב שהיה, שעוד אנשים זכו להסתופף בצילו. וככה הרב גרוסמן שיחיה שליטה מספר את הסיפור הזה, הוא גם כותב את הסיפור הזה בספר שלו. אור מתוך העמק ואור השבת בספרים הקדושים שלו. הוא מביא סיפור מביל כמה האדם חי את השני, כמה האדם יכול לראות למרחקים ברגע שיש לו אהבת ישראל, ברגע שהוא באמת באמת לא רואה אדם מולו, הוא רואה נשמה מולו, הוא רואה חלק אלו כמו מולו, ואז ממילא קל לו יותר לעזור, קל לו יותר להאיר פנים, קל לו יותר לתת לשני ממש את הלב. מסופר, אחים יקרים, על קודש הקודשים, רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה ראש ישיבת כל תורה, אחד מהפוסקים הגדולים בעם ישראל. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הריץ אותו. והוא, הרב אוירבך זצל, היה לו מנהג שלפני ליל הסדר, לפני שנכנס חג הפסח, הוא היה מכין מעטפות אצלו בבית, שכל המעטפות היו מיועדות למשפחות הכי עניות בירושלים, והוא היה קורא לאחד מבני ביתו שיחלק אותם לפני, בערב החג, שיחלק אותם. יום אחד, אותו בן משפחה שתפס את העשרות מעטפות האלו, אמר לרב, בכל המועד הרב אני יכול לשאול שאלה, אמר לו כן. אמר לו, תראה, כשניגשתי לאותה משפחות בערב החג, אז הם, מרוב שהם היו כל כך נרגשים, הם פתחו בפניי את המעטפה. והוציאו, כשאני ראיתי, גם כסף וגם כרטיסי כניסה לגן חיות עבור הילדים של אותם עניים. ואני מגיע לבית, לעוד בית של אני ועוד בית של אני, והוא פותח מההתרגשות, ואני רואה, הוא מוציא כסף וכרטיס כניסה לגן חיות לילדים. ואני שואל את הרב, אם אפשר, מה נכנס פה כרטיס כניסה לגן חיות? כסף אני מבין, קמחא דפסחא, אבל כרטיס כניסה לגן חיות? אמר לו הרב, שאלה גדולה שאלת, אני אענה לך. אמר לו הרב אוירבך, אני מכיר את ילדי ירושלים, שמיד בחג בבית הכנסת כבר הם נפגשים כל הילדים, וכל אחד אומר לשני כבר את התוכניות שההורים בבית מתכננים לכל המועד. הם הולכים לטיול כזה, והם הולכים לגן חיות, ואותם ילדים של עניים, איזה תכנון יש להם בבית? להורים שלהם אין כסף. אין להם כסף לאוכל, קל וחומר לטיולים. אז כבר בליל החג אני רוצה שההורים של אותם עניים ידעו שיש לילדים שלהם כרטיס כניסה לגן חיות, והילדים ידעו שלמחרת בבית הכנסת, בחצר שהם יוצאים שם, בין לבין, ומדברים עם כל ילדי הכיתה, הם יגידו, אנחנו הולכים בכל המועד לגן חיות. הם לא יתביישו. וכשהם יחזרו מהחופשה לתלמוד תורה, הם יחלקו שם. כל אחד יחלוק את החוויות שלו עם המשפחה. אותם ילדי עניים ישבו בכיתה ולא יתביישו. הם יגידו, אנחנו היינו בגן חיות וראינו את הפילים וראינו את האריות והסתובבנו. והיה לנו כל כך כיף. הם לא יתביישו שם בכיתה וישבו כאילו. הם באמת עניים מרודים שאף אחד לא התייחס אליהם ואף אחד לא לקח אותם. אמר אותו בן משפחה, הרב אוירבך לימד אותי מה זה גאונות בחסד. למה? כי הוא לא עשה חסד רק עם הילדים, עם נפשם של הילדים, לא לבייש אותם, אלא גם עם ההורים שכל החג הם היו אמורים לספוג מהילדים שלהם את הטענות והבקשות. אבא, אמא, למה כל הילדים בכיתה הולכים לטיולים בכל המועד ואנחנו לא? למה? אבל כשיש להם כרטיס כבר מוכן בערב החג, ההורה רגוע, האבא רגוע, האמא רגועה, והילד רגוע, וככה אפשר להעביר את ליל הסדר בצורה המושלמת ביותר. אמר אותו בן משפחה, הרב אוירבך לימד אותי, מה זה גאונות? בחסד עם השני. לראות לנפש של הבן אדם לחיות. אתה נותן כסף, אבל אתה נותן דבר נוסף שיש לו השלכות, מרחיקות לכת. על ליבותם של ההורים, ליבותם של הילדים, ועל כל הסביבה שלהם, מבין כמה גאונות הם משרישים בנו, אותם צדיקים, בבן אדם לחברו. אחים יקרים, בשעת ערב שגרתית, בקצה הרחוב, בבני ברק, עומד יהודי מבוגר, ולפתע מבחין באדם צעיר שעובר מולו. הוא צועק לו, מוישה, רגע! ואז אותו צעיר פותח את עיניו, משפשף אותם ואומר לו, רב שמואל, זה אתה, רב שמואל. אומר לו, מוישה, מה שלומך? ואותו רב שמואל זה מלמד תינוקות של בית רבן כבר למעלה מ-20 שנה, עברו אצלו כבר יותר מ-1,000 תלמידים, והמוישה הזה גם עבר אצלו עם כל האחים שלו. ואז הוא אומר לו, מוישה, חכה רגע, אני רוצה להראות לך משהו. הוא אומר לו, מה רב שמואל, מה קרה? ואז הרב שמואל מוציא מהכיס שלו ארנק, את הארנק שלו. הוא פותח את הארנק ומתוך הארנק הוא מוציא פתק שיש עליו שורות שילד כתב. הוא אומר לו, תסתכל, אתה מזהה את הכתב הזה? מוישה מסתכל ואומר לו, הרב, זה הכתב שלי. אמר לו, אתה מזהה? הוא אומר לו, כן, אבל זה היה לפני הרבה שנים. איך אתה עוד שומר את זה? ולמה אתה שומר את זה? אמר לו, אני אגלה לך. היה בוקר אחד שאחד האחים הקטנים שלך למד אצלי. אתה כבר היית גדול בכיתות היותר גדולות. ואתה באותו בוקר היית האבא והאימא של האח הזה, ההורים לא היו בבית, והאח הגיע מאוחר לכיתה. ואתה כתבת לו את הפתק הזה. ובפתק איחור שכתבת שאני אקבל אותו, כי באמת הייתה סיבה לאיחור, אתה הוספת את הדבר הבא. לרבי שמואל היקר, שדואג לכל התלמידים, ומשקיע בהם באהבה, ואנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד. אמר הרב שמואל, אתה כתבת את זה בעודך ילד. אבל המילים הללו, התאורות שיצאו מלב של ילד זך טהור, נכנסו ללב שלי ועשו בהם רושם עד היום. אני רוצה לגלות לך, שכל יום שאני עובר קושי, קושי כזה שאני מרים ידיים, ואני חושב להישבר כבר, אני לא מסוגל יותר, אני מיד פותח את הארנק, מוציא את המכתב הזה, את הפתק הזה, עם השורות התאורות שלך, וזה כל כך מחזק אותי, ונותן לי כוחות להתחיל מחדש. ואת זה רציתי שתדע. אחים יקרים, פתק של ילד עושה שיעור לחיים לאדם שמחנך כבר עם ותק של למעלה מ-20 שנה, ונותן לו כוחות מדי יום לקום ולהתחיל מההתחלה, להגיד לנו מה כוחה של מילה שאנחנו נותנים לשני. מילה, תהפכו את האותיות, יצא לכם יעלום. מילה, זה אותיות יעלום. לומר לנו שבכל מילה אנחנו יכולים להוציא יעלומים לשני. אתה מוציא יעלום, את מוציאה עוד יעלום, ועוד יעלום זה יעלומים לא של זהב. זה לא יעלומים של נחושת ולא של כסף. זה יעלומים של נצח שחודרים ללב של האדם, והלב הזה נשאר איתו נצח נצחים, הוא לוקח את זה לעולמי עולמים. ואתה או את, שזכיתם לתת היעלום הזה, אתם זוכים בנצח. אתם זוכים פה לאלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואחד מהדברים זה השכנת שלום, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. הכל הבן אדם לחברו זה יעלומים שאנחנו לוקחים איתם נצח. ולכן אומרת הגמרא, נותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות. נתת צדקה בכסף לעני, קיבלת שש ברכות מבורא עולם, והמפייסו בדברים, אם אמרת לו מילה טובה, אם אמרת לחברה שלך מילה טובה, או רק הקשבת לה, רק נתת לה אוזן קשבת, מתברך, והמפייסו בדברים, מתברך ב-11 ברכות, בורא עולם שם על ראשכם, ברכה של 11 ברכות, מי שברך 11 פעמים, על מה? על מילה טובה שנתנו לשני, על אוזן קשבת שנתנו לשני, אדם יכול להתברך ב-11 ברכות מפי הגבורה, מפי מי שאמר והיה עולם, זה ברכות שלעולם לא חוזרות ריקם. להגיד לנו, אחים יקרים, שכל בוקר שאנחנו מתעוררים מחדש, יש לנו הזדמנות של פז להוציא יעלומים לשני, ולזכות בנצח נצחים.